שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב, חודש טוב לכולנו. אנחנו ראש חודש שבט. שבט זה ראשי תיבות. שיהיו בשורות טובות. שבט בדרך כלל, ברוכה הבאה, שבט בדרך כלל, זה ההתחלה שבו עם כל הקור, אבל הטבע מתחיל להראות איזה שהם ניצנים. ובאמצע החודש הזה יש לנו את ט' ו' בשבט, כי האדם הוא עץ השדה. ונמשל האדם דווקא לעץ, מחר ועץ מניב פירות. כלומר, למה לא נמשל לבעל חיים? גם בעל חיים נותן פירות. זה הצאצאים שלו. והעץ נותן פירות. אלא בעל חיים הולך על הקרקע. והעץ מחובר לקרקע. הקרקע, האדמה, זה מכאן שכולנו מגיעים. אל האפר תשוב ומאפר באת. אבל מראים לנו דווקא עץ כדי לזכור שכדי לצמוח ולגדל שורשים ולהביא פירות בריאים, עלינו להיות מחוברים לשורשנו, לשורש, למקור, לאדמה. אילו הבהמה נראית הולכת על הבהמה, לא בהכרח מזוהה עם השורש שלה. ואילו עץ, אתה מבין שהוא לא יכול לצמוח ללא החיבור לאותו שורש. ככה גם בחיים. האדם כדי לצמוח צריך להיות מחובר למקור, לאלוקי שבו, לנפש האלוקית. הנושא שלנו הערב היא דרכה של אהבה בעולם היהודי. על אהבה הרבה דברים נאמרו, הרבה ספרים נכתבו, וכולם יפים וטובים. אך מאחר וכל המהות של תורת ישראל היא להשכין שלום עלי אדמות, לכן ירדה התורה לעולם, למען השלום. הקדוש ברוך הוא ידע שהוא יברא טיפוסים וגוונים שונים, ויחד זה ראשי תיבות, יש חילוקי דעות, יהיה קשה להביא ביניהם שלום. לכן ירדה התורה לעולם, למען השלום. וכשעלו, כשבא אותו גר, ושאל בית הלל ובית שמאי, כשהוא בא לבית שמאי ואמר לו, תגמר לי את כל התורה כולה על רגל אחת, דחפו בית שמאי, אם אתה בסדר, להיכנס כל התורה על רגל אחת, כשבא לי הלל, מה אמר לו? ואהבת לערך כמוך. אנחנו רואים שהלל לא הדף. ובאהבה אנחנו לומדים שדרגה של אהבה היא לא להדוף, לאפשר המון מקום לצד האחר. ובטבע שלנו זה קשה, כי יש לנו מה? אגו, גאווה. האגו והגאווה האלה נוטים להתמקד בחסרונות של האחר, ולא בטוב שלו. זה הדרך שלו. פרשת השבוע, פרשת בו, שבו בפרשה הזו בעצם זה סוף מכות מצרים, שהמכה הכי גדולה וחזקה שקיבל פרעה זה מכת בכורות. הקדוש ברוך הוא עושה צעד נפלא. בצעד הזה הוא מראה לנו עד כמה הוא לא שופט אותנו. ובטח הוא רואה משהו שאנחנו לא רואים. כי אם לא היה מאוד מוזר, איך הוא עשה את הצעד הבא? בואו נתבונן ביחד פרשת השבוע ונראה מהי דרכה של אהבה בכלליות, ולפני זה ננסה להגדיר מהי אהבה. כשבהמשך השיעור, בהתאם לזמן, אנחנו ניגע בכמה נקודות מפתח שכדאי שיהיו במערכות יחסים, ולאו דווקא בין גבר לאישה, אלא בכלל בכל מערכת יחסים. אז בואו נצא לדרך. איך הייתם מגדירים אהבה? אהבה זה אושר, סוג של אושר, וגוף האושר הזה גואה בך כשאתה רואה את הצד האחר מאושר. אני אשאל אתכם, מה זה אושר? מה זה אהבה? מה זה חדווה? מה זה שמחה?
שלמות.
שימו לב שאני שואל מה זה אהבה, ואתם אומרים לי מילים אחרות, שבעצם מה הם המילים האלה? אלה הדרכים להגיע לאהבה. בואו נחדד את זה קצת. בתורת הקבלה מוסבר שאהבה זה סוג של אור. זה אור, זה חוויה, זה רגש. כתוב בכתבי החסידות שאם תרדוף אחרי אהבה, אהבה תברח ממך. כיצד תשכון בך אהבה? עשה עצמך ראוי לאהבה. בואו ניתן משל פשוט, כמו שאנחנו רואים את האור במנורה. איך אנחנו רואים את האור במנורה? הרי את החשמל אנחנו לא רואים. החשמל זורם. איך פתאום מתגלה אלינו האור? כי יש בית נורה. הנורה היא הכלי של האור. לכן בכדי שבאדם התגלה אותו אור של אהבה, מה הוא צריך לעשות? לעשות עצמו כלי. וכשהוא חושב על לעשות את עצמו כלי, אז פתאום מגיעים לנו מה זה אהבה. הקשבה, הבנה, כבוד, אמפתיה, עושר, הדדי, וכן הלאה. כל אלה בעצם כלים הבונים את המקום של אהבה. אתה יכול לטעון ולרטון שאתה לא נאהב. אתה יכול לזעוק עד השמיים שאני לא מרגיש שאוהבים אותי. אתה לא מרגיש, אתה לא חווה את האור הזה. מן הראוי שיסתכל אדם בעצמו, פנימה. ויעשה תיקון, יתקן מה? יתקן לו כלי. יעשה כלי כדי שאהבה תשכון. בין גבר לאישה, משולים הגבר ואישה בתורת הקבלה לשמש וירח. אם ישאל אתכם שאלה, מאיכן מגיע האור של הירח, הלבנה? אנחנו בראש חודש, מאיפה? מהשמש. כתוב בכתבי הקבלה שהלבנה משולה לאישה, הנקבה, והשמש הוא הזכר, המשפיע. אי לכך, אנחנו רואים שהשמש בעצם משפיעה מאורה, והלבנה היא בעצם מה? רק השתקפות, רק מראה של אותו אור הבא מהשמש. לכן כשאנחנו נכנסים עם החושלים על דרכה של אהבה בין גבר לאישה, אנחנו שומעים דבר מאוד חד וברור הבא מכתבי החסידות, הקבלה והיהדות בכלל. אם אתה רוצה להשכין אהבה בזוגיות שלך, אל תטען ותרטן ותגמד ותבקר את האחר. באים לגבר ואומרים לו שכל מה שאתה רואה בפסול החסרונות, זה בעצם השתקפות של המקום הלא מתוקן בך. רוצה לחדד את זה. מדברי הרב הרוש שיחיה. ממילא, מאחר שלאישה, הלבנה, אין לה אור מעצמה, אין לה אור משלה, כי היא רק השתקפות, היא רק מראה, ממילא כל דבר שחסר בה מקורו בחיסרון אצל הבעל, שאינו מאיר בה את האור כראוי. כי כמו שכאשר הלבנה חשוכה, אין זו אשמתה, אלא השמש היא שאינה מאירה בה. כך האישה שיש בה אולי פגם או חיסרון, אין היא אשמה. אלא הבעל, שעדיין לא תיקן את עצמו, אינו מאיר בה. מהי אהבה? רגש אור. כדי שהאור ישכון, מה צריך? לתקן את הכלי. לכן, אני הולך לומר דבר שהוא קצת לא פשוט, בטח לגבר לשמוע, אבל אותו דבר יש גם כן את העבודה אצל האישה. אבל במקום הזכרי, הגבר צריך לזכור שזו העבודה שלו. וכמובן, אני לא מדבר על מערכות יחסים, שלכתחילה לא גדלו על ברכי החסידות, היהדות, הלא רק קבלה. אז חלילה, מי ששומע אותנו שמה, או מי שומע אותנו כאן בקהל, ומרגיש, רגע, אבל אצלי אני כל כך השתדלתי, אבל שמה מה? הכלי היה שבור לגמרי. ההשתדלות שלנו צריכה להיות גם כן בכלים הנכונים, הראויים. וכשאין לך פרטנר, אז אין לך פרטנר. אז נרפה מהצד של למה זה לא הצליח או ניכנס לתוך המקום הזה. אלא נבין בגדול לדרכה של אהבה מהי? שאתה לא מצביע על האחר ואומר אתה לא בסדר. באופן טבעי אתה מחפש לגמד אותו. וזה דרכה של גאווה. כשמשהו אצלי, סליחה, כשאני רואה משהו אצל האישה לא בסדר, אני צריך לזכור שאין הדבר תלוי אלא בי. לתקן את עצמי. מה קורה כשגבר בא הביתה והוא רוצה לקבל כבוד, הבנה, תשומת לב? כתוב בקבלה שנפל לבחינת נקבה. הוא רוצה לקבל. מי מקבל? הלבנה, האישה. אז רגע, אז איך זה עובד? סדר וארגון, ככה דברים צריכים להיות. אתה מאיר בה, וכשאתה מאיר בה נכון, היא מאירה בך אוטומטית פי כמה פעמים ככה. כי זה המהות שלה, להחזיר את האור. ואור חוזר הוא חזק יותר מאור ישיר. כתוב בכתבי הקבלה והחסידות, ואין המקום כרגע לבאר את זה. אור חוזר שייך לבעלי התשובה, אור ישר לצדיקים. כן, ודאי.
אם יש כלים שהם לא מסוגלים, שהם לא מסוגלים בעצם להכין את האור הזה, זה אומר שיש כמה אנשים שאולי כבר הרגע נחשב להם צורי תיקון. כאילו, אם נחמיר טיפה.
עוד הפעם? עוד הפעם? נכון. אז כנראה, כן, אם יש אנשים, יש זוגיות שנכנסים אליה, ורואים שהכלי הוא לא מתאים, הוא לא בנוי כראוי, יש הרבה דרמות, עוד מהילדות, הרבה כאבי עבר, הווה, שפשוט שוברים את הכלי ולא מאפשרים גם לאור טוב להיכנס פנימה, זה כמו מסננת. אתה משפיע את האור, אבל הוא בורח. לכן מה שאני אומר פה זה לא אקסיומה שאם כך יהיה בטוח, יכול להיות שאצל האישה יש לה גם כן את המקום שלה, את העבודה שלה. זה מה שאמרנו מקודם, ברגע שכלי שבור, לא משתפר, לא מתקלקל, לא מתקן את עצמו, שאור אהבה יהיה בו, אז באמת אין מה להמשיך קדימה. אז אני לא יודע אם מחליפים בני זוג כמו שאחד מחליף, היום איך זה הולך, היום המחליף בולים, מה עושים? היום זה מאוד מעניין לראות, אומרים, אז מה, אז מחליפים בני זוג שואלים כאן? אומר, לא, צריכים לראות, להיזהר שהעולם הגשמי לא ייכנס לרוחני. מעברר, שיתקלקל, לתקן אותו, 90, לקנות חדש, 120 שח. התקלקל המעברר, מה עושים? קונים חדש. מה אצלנו כבדרך כלל קורה בחברה? התקלקלה לי החברה, התקלקל לי החבר. מחליפים. אין התקלקל. דרכה של אהבה זה להסתכל פנימה אליך ולראות מה אתה יכול לתקן כדי ליצור כלי. כדי שאתה, ברגע שאתה תיצור כלי, ברגע שאתה תתקן, הדבר הזה יאיר כלפי חוץ ואז תשכון בך אהבה. כן, אבל יבוא בן אדם וישאל הכל ויאמר, הכל טוב בתיאוריה. אבל איך אפשר בפועל להתעלם מחסרונות של בת הזוג, בן הזוג, של האחרים? האדם אינו מלאך, וסוף כל סוף ישנם דברים שמצערים אותו, מציקים לו, ואם לא יעשה משהו ורק ישתוק וישתוק, בסוף זה עלול להתפרץ החוצה. איך בכל זאת ניתן לתקן את אותן הטעויות החוזרות ונשנות? אם האישה עושה בגשמיות ורוחניות, אם הגבר עושה בגשמיות ורוחניות, וכן כל מערכת יחסים. האם אין שום דרך להראות, לתקן, להעיר, לבקר? אז זה כמו, תארו לכם משל, שאחד נכנס למעלית והיא נתקעת, והוא לוחץ על הכפתור, איפה שרה שם קול, ומדבר איתו הבן אדם. והוא מדבר איתו, מספר לו מה קורה. ופתאום נכנסים לוויכוח, והקול הזה מאחורי הרמקול מתחיל לגדף ולומר דברים וביקורות ואיך תמז ורגע וחכה, ומאבקי כוח מתחילים. הרי זה מצחיק אם הבן אדם יכעס על רמקול, נכון? אלא הוא יחפש את הבן אדם שמאחורי הרמקול. מה הוא אומר לו? ככה זה גם בזוגיות. הגבר והאישה הם כמו טייפ, הם כמו רשם קול, שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכם אליך, כדי להראות לך מה עליך לעשות, וזה יהיה מצחיק אם אתה תנסה לנגח את הרמקול, את האישה או את הגבר. אלא הקול שעומד מאחורה זה קול הבורא, המנסה לעזור לך ליצור מה? כלי. לכן כשדבר לא נראה לי באהבה במערכות יחסים, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות? לבדוק אצלי. אין הדבר תלוי אלא בו או בה. וזה הדרך שבה תשכון אור אהבה בזוגיות. זה מצחיק, אבל אתה יכול לראות זה גם בין חברים. גם ביחסי עבודה. בהורות, כשאני משנה את הגישה, הכל משתנה. האם אין שום דרך לתקן ולהעיר? והאם אין זה חיוב? הרי הלא אמרו חזל, יבוא בן אדם שמבין בתורה ויגיד בפירוש, אמרו חכמנו זכרונם לברכה, שמה? שהבעל צריך להוכיח את בני ביתו, ואם לא עושה כאן, לא עושה כן, הוא נתפס באבונם. מה אומרים חזל? הגבר צריך להוכיח. ואם לא, הוא נתפס באבון שלהם. אז מה אתה יכול לומר? אני צריך לעשות את זה. רק רגע, בבקשה. וכן מתבקש הדבר מצד היושר, שלא יעמוד הבעל מנגד ויניח לאשתו או לבני ביתו להיכשל בטעויות, וכל שכן באבונות, אם כן, מה הדרך? כל השאלות האלה מסתכמות בתשובה אחת. בני הבית הם מראה שלך. בעבודה מה שאתה רואה מסביבך, זה מראה שלך. זה הד שחוזר מהמעשים שלך. ואם זה מראה ויעמוד בן אדם מול מראה ויראה דבר עקום, מה הוא יתקן? את הקמימיות במראה או הוא יתקן את עצמו? אם יסתכל פנימה ויראה מה יש לתקן על עצמו, הכל יסתדר. אז קדימה, צא לעבודה. וידע בוודאות גמורה שאם יתקן אצלו, זה יתוקן אצל בת זוגתו או אצל האחר. שאלות? בדיוק. דרכה של אהבה בעולם היהודי, אהבה זה אור. כדי שהאור ישכון, אתה צריך לתקן כלי. כדי שאתה תהיה ראוי לאהבה, אדם צריך לפשפש במעשיו, ולפני שהוא בא לתת ביקורת על מישהו אחר, הוא צריך לבדוק קודם כל את עצמו. וכל מה שקורה מסביבך זה בעצם מראה, שיקוף, הד חוזר מהמציאות שהבורא מדבר אליך ואומר לך, יקירי, שם אתה צריך להתקן. וכשאתה מסתכל על הבריאה ואתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא, איך הוא ברא את המציאות, איך תצא מאותה גאווה ותגיע לאותה אהבה, זה פשוט גאוני. הוא יצר לנו מערכות יחסים. כן הוא זה.
חשבתי רגע שאם מתחילים דברים חדשים ושהם נעזו במודעות, אז כנראה שזה יותר קל כי זה עבודה משותפת. אבל כשדברים נמצאים בנתיב יותר מדי זמן, אנשים, יצורים אנשים לא אוהבים ששוברים להם חוזים, ונגיד שמישהו יתנהג בצורה מסוימת בתקופה ארוכה, לא משנה מול עבודה, מול בזוג, ופתאום מתחיל להתנהג אחרת, אחד השני רואה, מה אתה שובר לי חוזה שהתרגלתי אליו עד היום? זאת אומרת, העבודה כולה מכופלת לצאת ממצב קיים שלא שני הצדדים במודעות.
כשישנם הסכמים בבני זוג ושוברים אותם, זה לא מצב פשוט. צריך באמת לשבת ולהידבר, וזה יותר בסדנאות לזוגיות, או בכלל בשיעור אחר, אני מעלה, יש פה עבודה שבעצם נדרשת ממני, זה מה? היכולת לרדת לפרטים, ולהיות גמיש. לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז, להבין שדברים משתנים, ובאמת לשינוי הזמן והמקום, אני צריך מה? לשנות לפעמים הסכמים, להתגמש. וראי ידוע חוק מרפי הזה שהסכמים נועדו כדי להישבר, לא? של התאהבות, עדיין לא דיברנו על התאהבות. על התאהבות אנחנו לא נדבר היום, ברוכה הבאה. על התאהבות אנחנו לא נדבר דווקא היום, כי זה מושג שיכול לבוא ולהתפרש ולבוא לידי ביטוי בכל מיני סגנונות וכל דבר מקום ויעלו. אבל התאהבות בכלליות כתוב בתורה על זה שהיא פשוט גל שגואה. זה רגש עוצמתי, ושוב פעם, הגל הזה, אם אתה לא תיצור לו כלי, הוא יישבר, הוא יתנפץ. לכן אתה צריך ליצור כלי שיחיל את ההתאהבות הזאת. ההתאהבות הזאת היא עולה, 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 ומתישהו מה? אתה מרגיש שהיא נדעכת. למה? כי שוב פעם, זה נעוץ באותו עיקרון שלא נעשה כלי כדי שתשכון האהבה. אז אם כך, מה אמרנו? מה זו אהבה בכלליות על פי יהדות? אור, רגש. כדי שהאור הזה יבוא לידי ביטוי, צריכים לעשות כלי לתקן אותו. כתוב בקבלה שהגבר הוא השמש, האישה היא הירח. לירח אין אור מעצמה, כל כולה זה השתקפות של הבעל, האור מהבעל. לכן אם אתה רואה דברים קלוקלים, חסרונות בצד האחר, מה בא הבורא לומר לך שזה? אצלך. וזה כואב. דבר ראשון, מה אני עושה? אני עודף. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעלי תחושת ישות נפרדת מהזולת. באופן טבעי אנחנו דואגים לעצמנו יותר מלכל אדם אחר. אוהבים את עצמנו ודואגים לעצמנו. אז באופן טבעי, זה שחי איתך יבוא ויצביע על זה. ברגע שהוא יצביע על החיסרון, באופן טבעי מה אתה ישר תעשה? מה? מתגונן, מצטדק, מכחיש וכן הלאה. באופן טבעי האדם נוטה להגדיר מיהו על ידי השוואה לאחרים. הוא מגדיר את עצמו בעוד כמה אופנים, אבל בדרך כלל. לרוב האדם נוטה להגביה את עצמו ולהניח את האחר כדי להרגיש קיים ולחזק את ביטחנו העצמי. זה אותו יצר הרע. זה אותו נפש בהמית. זה אותו אחד אגו גאווה. השם הראשון שלו בסיפורי המקרא, בתורה, מהו? הנחש הקדמוני. הנחש הקדמוני היה אמור לשרת את האדם, הוא היה צריך להרגיש את עצמו. כדי להרגיש את עצמו, הוא בא בדין ודברים עם חווה ומתחיל להסיט אותה מהמקום שלה. כמו שאמרו חז"ל, הרוצה לרומם עצמו שיבנה לו גבעה ולא יחפור בור לחברו. הרצון להרגיש עצמנו יותר טובים מאחרים זהו בדיוק שורש הקלקול שלנו, ומכאן גם שורש התיקון. אנחנו נדרשים להילחם ביצר הרע הזה המולד בנו, ועל ידי הכנעתו נפתחות לנו דלתות אין ספור של אוצרות נפש נפלאים. על מה אנחנו מדברים כרגע? לתקן את המקום הזה בתוכנו, ליצור כלי לאהבה. נושא השיעור, דרכה של אהבה באור היהדות. ונכנסנו ישר לעובי הקורה. אז כרגע אנחנו מזהים סימפטום ששייך לאותו נפש שבהמית, לאותה ישות שחיה בתוכי, והיא רוצה למשול בכל האיברים, הן השכליים, הן הרגשיים והן ההתנהגותיים. אז באופן טבעי, היא כל הזמן משווה את עצמה, כדי לרומם את עצמה. הנחיה נפלאה נוספת שתתנה לנו בברכי אבות היא, איזה הוא אדם מכובד המכבד את הבריות? האדם המכובד הוא לא זה שנוסע ברכב גדול יותר ומתהדר בתואר מנכ״ל או דוקטור לפני שמו, אלא דווקא זה שמשכיל לראות בכל אדם אחר את הטוב שיש בו. ומתוקף כך, לתת לו כבוד. בן אדם בעל גאווה גדולה לא יכול לראות את הטוב באחר. וזה נובע מיריית הטוב בעצמו. לכן אמרו חז"ל, הרוצה לרומם עצמו, שיבנה לו גבעה, שיבנה את המקום שלו, את האהבה בתוכו. ומה זה האהבה כפי שהיא מתוארת הלאה בכתובים? האהבה זה היכולת להתחבר לאהבת הכל בתוכנו. איך בא לידי ביטוי התחברות לאהבת הכל בתוכנו? אהבת הכל, האלוקים. להתחבר לאלוקות שבתוכנו. איך זה בא לידי ביטוי? אהבה ללא תנאי. אהבה ללא תנאי. כי ברגע שמתחילים התנאים אצלי, מה אני רוצה, מה אני מבקש? ובאופן טבעי, אם אני לא מקבל אותם, האחר לא בסדר. אהבה ללא תנאי מבוארת בפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא במכת בכורות, סיפור נפלא, עשה דבר פה מהמם. הוא יורד בעצמו למצרים כדי לגאול את בני ישראל. הרבי מלובביץ' מעלה בשיחה נפלאה על הפסוק ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. בואו ניכנס לשיחה ומתוך זה נבין את המקום הזה של מה זה לתת כבוד, לראות את הטוב באחר. אז אמרנו זה לראות את זה בעצמנו. אבל באופן טבעי קשה לך לראות את הטוב אצל האחר, כי אתה כל הזמן ממוקד בחסרונות שלו, במה לא בסדר אצלו. הקדוש ברוך הוא מראה לנו מהי דרכה של אהבה. בני ישראל גם ביציאת מצרים, במכת בכורות, שהקדוש ברוך הוא עושה כזו אפליה בין מצרים לישראל, יורד, מכה את מצרים, גואל את ישראל, באותו לילה הוא ביקש מאיתנו משהו. מה קרה בזמן מכת בכורות? מה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו? להישאר בבתים שלנו ולא לצאת. עכשיו תחשבו שמכת בכורות באה אחרי כמה? 9 מכות קודם לכן. אז קרו הרבה דברים. ואת כל הגילויים האלה ראו בני ישראל. בני ישראל ראו אלוקות במוחש. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תבקש מהם שרק לא ייצאו מהבית. ותראו מה קורה. בואו ניכנס לשיחה. על מכת בכורות אנו מוצאים בתורה שני ביטויים. פעם אחת אומר הקדוש ברוך הוא, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, בפסוק אחד. כחצות הלילה אני יוצא, תראו איזה שפה, בתוך מצרים. ופעם אחת הוא אומר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הוא. מה ההבדל בין שני הביטויים? יוצא ועברתי. יוצא מבטא יציאה מיוחדת ומכוונת אל המקום. אני יוצא מצפת לאשדוד. יוצא יציאה מכוונת. מה זה ועברתי? ואילו ועברתי פירושו פעולה שבאה כאילו באקראי. אגב מעבר במקום למטרה אחרת. מה הכוונה? אני יוצא לאשדוד אבל עברתי בהרצליה ובראשון לציון כדי להגיע לאשדוד. אז יש לנו פה שני הבדלים. ואכן רש"י מפרש את המילה ועברתי על פי המדרש כמלך העובר ממקום למקום ובעברה אחת כולן לוקין. כלומר, המלך עובר במקום לצורך מטרה אחרת, ובתוך כך הוא מעניש את החוטאים. אז אמרנו פסוק אחד, יוצא. פסוק אחד, עברתי. הקדוש ברוך הוא עושה שתי פעולות כשהוא יורד למצרים. יציאה והוא עובר. הוא עובר בדרך למטרה מסוימת. אבל הוא רק עובר במצרים, והוא גם יוצא אל מצרים. בואו נראה למה מתכוונים הפסוקים. בליל הפסח נעשו אפוא שני דברים. האחד, יציאה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא לתוך מצרים כדי לגאול את עם ישראל, והאחר, האנשת בכורי מצרים, פעולה שנחשבת פעולת אגב לעומת המטרה הראשונה. היציאה כדי לגאול את בני ישראל מהמקום שבו הם היו. יציאת מצרים. מה זה יציאת מצרים על פי היהדות? כי יצאנו מצרים לפני הרבה זמן. תוכנה הרוחני הוא לצאת מהמגבלות, מהמיצרים, מהאגו שלי, מהגאווה שלי. התהליך הזה כל אדם ואדם עובר במהלך חייו, ובתוך גלגול מזמנים לו ניסיונות שהם שערים קטנים שעליו לעבור עד שהוא מגיע לניסיון הכי קשה שלו. איפה בא לידי ביטוי הגאווה בצורה הכי חזקה? הגאווה בשפה אחרת בא לידי ביטוי ביהדות במקום איפה נוח לי וטוב לי עם מה שאני עושה. ובגלל שנוח לי וטוב לי עם מה שאני עושה, אני לא מוותר. בן אדם שצועק יגיד, אני רגיל לצעוק. טוב לי עם זה. מה אתה משיג בזה? מה אתה ענוג? שככל שאני יותר צועק, ככל שאני יותר בכוח, יותר מקשיבים לי. זה מיצר. הוא צריך לצאת מהמקום הזה. זה לא פשוט. אבל הוא עובר גם במצרים, בדרך אגב, הוא יוצא להוציא את בני ישראל, אבל בעבירה הוא גם כן מה? מפעיל את מידת הדין על המצרים, שבמשך שנים רבות יצאו על בני ישראל. אתם מכירים את מה שהיה בשנות ה-70 בשלום? שכשעשינו שלום, העורך דין עם המצרים אמרו, כדי לעשות שלום עם מדינה סנועה, שזה אסור על פי הקוראן, היא חייבת להתנצל ולפצות אותם. אז בני ישראל צריכים להחזיר את כל הכסף והזהב שהם לקחו ביציאת מצרים. ככה טענו עורכי דין. עכשיו, על מה הם מסתמכים? על תורת ישראל. מה אמרו העורכי דין היהודים? 400 שנות עבודה, כמה פועלים היו, תחזירו לנו, תחזיר לכם, נגמר הסיפור, בתקו שמו אותו על הצד. איזה חוצפה, איזה גאווה הזאת, יאנו, אתה, ומה? לא רואה אף אחד, רק את עצמו. צריך להחזיר לו. מה הייתה מטרתה העיקרית של יציאת הקדוש ברוך הוא למצרים? ושימו לב, מה הוא כתב? אנחנו קוראים בהגדה, אני ולא מלאך. אני ולא שרף, הוא בכבודו ובעצמו, לא שולח שליח, לא שולח יועץ, לא שולח עורך דין, הוא בכבודו ובעצמו מגיע למטה. להוציא אותנו, מה זה בעצם טומאת מצרים, מה אז גם היום? כל מה שמאפיל על אהבת אמת, על האמת, כל מה שהוא הפך התואר, כל מה שהוא התאוות הארציות, שזה מאוד קשה להשתחרר מהם. היא נועדה יציאת מצרים להציל את היהודים ששקעו כל כך בטומאת מצרים, בתוך המצרים שלהם, בתוך האגו שלהם, עד שראו רק עצמם ולא ראו אף אחד אחר. ראו רק עצמם ולא ראו אף אחד אחר. היו כל כך מרוכזים בעניינים שלהם ולא ראו שום דבר אחר. לכן גם למשה היה קשה להם להקשיב. מקוצר רוח ועבודה קשה. קוצר רוח, רוחניות קצרה, חוסר מודעות, עבודה קשה. המציאות היומיומית. עבודה, פרנסה, פרס את הילדים, טיטולים. עד שבלילה הזה שבו נצטוו להקריב את קורבן הפסח, ונאמר באותו לילה שלא יצאו מבתיהם. חלק מבני ישראל מה עשו? הלכו לבתי שכניהם המצרים. יצאו מהבית. מה הקדוש ברוך הוא ביקש? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, בא להוציא אותך מהטומאות שלך, יש לי בקשה אחת. אל תצא מהבית. הסכם, נכון? אמרנו הסכמים. הקדוש ברוך הוא בא עושה כזה צעד, כזה גילוי לבני ישראל, ומה הוא מבקש? דבר אחד. אני, אתה יודע מה? אתה רוצה שנשאר ביחד? אני מבקש מה דבר אחד. אני מבקש מה דבר אחד. את זה אני לא יכול לסבול. פתאום תראו אותו, גם שמה הוא נשבר. מה קורה לך בדרך כלל בתור בן אדם? אתה נשבר. מה אתה עושה למערכת היחסים הזו? פעם פעמיים, שובר אותה, מתרסק, גמרנו, הכלי שבור. שימו לב לדרכה של אהבה על פי היהדות. אף על פי כן, ירד הקדוש ברוך הוא למצרים כדי להבחין בין הפושעים לתאורים, בין המצרים ובין היהודים, ולהציל גם את היהודים הללו שעשו הפך רצונו. זוכרים מה אמרנו? זו אהבה? זה אור, זה כלי. כשאתה מתחיל להתקן, במקום הכי רצוי שלה, זה אהבה ללא תנאים. במקום הכי רצוי שלה זה אהבה ללא תנאים. מה אנחנו רואים פה מהקדוש ברוך הוא? נתתי לכם תנאי אחד. הייתם שקועים? ממתת שערי טומאה בתוך מצרים. שערים על גבי שערים שכולנו, כל אחד במסע חייו, מגלה את האגואיזם שלו. את המקום הנמוך שלו. הוא ביקש בקשה אחת. תנאי אחד. אל תצא. מה עשינו? שברנו את התנאי הזה. מה מראה לנו הקדוש ברוך הוא? אף על פי כן, ירד להוציא גם את היהודים הללו. הקדוש ברוך הוא עשה יציאת מצרים. הוא תמיד שם לעזור לנו. השאלה אם אנחנו זועקים מספיק חזק וקוראים לו. כמו שנאמר, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. כשאתה קורא לו באמת, זה אומר שאתה רוצה לצאת מהמצרים שלך. מהמקום הלא מתוקן שלך. זו מהות העבודה הפנימית והמסע של האדם בעולם. לחנך את עצמו ולא חלילה את האחרים. באופן טבעי, כשאנחנו מערכות יחסים, מה אני עושה מבלי לשים לב? שופט, מבקר, מאלף, מחנך את האחר. לעדן ולמתק את החומרים שעימם נברנו. זו הסיבה שלא נכון לאדם לומר לעצמו שהוא רוצה לקבל את עצמו בדיוק כמו שהוא. קבלי אותי ככה, זה אני. זה... היום לזוגות צעירים אני אומר, אם את שומעת מהשידוך שלך, אומר, תשמעי, ככה זה אני. תאהבי את זה, תעשי אחורה פני תלכי. והרבה פעמים מערכות יחסים, אפילו אם הן לא נשברות, חיים זוגות ביחד, אבל הן שבורים מבפנים. כי בני הזוג מזהים באחר את אותו מקום שככה אני לא רוצה לצאת מהמקום שלי, ואז איך אתה מזהה אותו? בתור אויב. שימו לב מה קרה לפרעו. בני ישראל ראו בפרעו אויב גדול. הקדוש ברוך הוא ומשה רואים בפרעו כאויב גדול. למה? הוא לא רצה לזוז מהמקום שלו. ויחזק לב פרעו. הלב שלו כל הזמן התחזק. לא רוצה לעשות השינוי, לא רוצה להתקפל, לא רוצה להתכופף. אין כוונה חלילה להיכנס למראה שחורה ולשיפוט עצמי שלילי. זו לא הכוונה. אלא להבנה שבתוך כל אחד מאיתנו מסתתרות שתי ישויות אישיות, ישויות נפרדות. יצר בהמי ויצר אלוקי. אדם אגואיסט וגאוותן, ומולו גם אדם אלטרואיסט, אלוקי וצנוע. ויש לחפש את החיבור לצד הגבוה והנעלה. על כך אמרו חז"ל שדווקא אור הבא מהחושך חזק הרבה יותר מסתם אור. התגברות על היצרים הללו מהירה את החיים של האדם וסביבתו, וזה בעצם יציאת מצרים. לצאת מהמצרים של אותו אדם גאוותן, אותו יצר בהמי, שמה הוא דואג כל הזמן? לנוחות שלו ומרוכז בעצמו. אז שימו לב, אותם יהודים שהיו במצרים, מה ביקשו מהם? אל תיצאו מהבתים. אבל מה הנוחות שלהם הייתה? לצאת לפאב המצרי פה הצעירים, ואלה יצאו להתרועע עם אלו, והיו סיפורי בגידות על ימין ועל שמאל, אז המאה והמאהבת היו צריכים להיפגש? לילה אחד תיתן לי. אני בא לגול אותך. אתם קלטתם את זה בזוגיות לפעמים, מערכות יחסים או מול הילד? את זה אני מבקש ממך שלא תעשה. את זה אל תעשה בבקשה. נשבר. לא. מה מראה לנו הקדוש ברוך הוא? שגם את אלה אהבה ללא תנאי. להגיע לדרגה הזו זה הרצוי. כל אחד נמצא ברצוי? לא. אומר אדמו"ר הרייץ, רבי יוסף יצחק, משושלת לובביץ', באגרות הקודש שלו, זה ספרים שבו כתבו מכתבים לאנשים שכתבו שאלות ושלחו להם תשובות. ישנו את הרצוי וישנו את האפשר. הרצוי לא כל אחד זוכה לזה, זה צדיקים. האפשר אצל כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו את הרמה מה הוא כן יכול לעשות, מה כן אפשרי. לדוגמה, תשמעי, בין גבר לאישה, קבענו שהתקציב החודשי לבזבוזים על עצמך הוא 800 ש"ח. אתה רואה את האישה במשך החודש, מה זה נאבקת עם עצמה, והיא לא יכולה. זה הרצוי ש-800 ש"ח יצא על פי התקציב. אבל אתה תראה, מה, האם אפשרי כן לתת עוד? אל תתחבא מאחורי המקום, 800 ש"ח, זהו, זה מה אמרתי, גמרנו. האם אפשרי אחרת? האם אפשר להוסיף? ישנו רצוי וישנו אפשר. וכדי להגיע לרצוי צריך לעבוד דרך האפשר. זה תהליך. וכל אחד במקום שלו מזהה שמה זה אהבה, מה זה לתקן את הכלי. אתה יודעת מה? היא ביקשה ממני א', ב', ג', ד', ה', ו', אני לא יכול. אבל י' קטנה אני כן יכול לתת לה. זה האפשר. י' קטנה אני כן יכולה לתת לו. אתה לא נועל את עצמך. זה הגאוותן. דוגמה אחרת. נסה לחפש בחברך את הטוב. לא, 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 אני לא יכול לעשות את זה. אני לא... נסה לחפש במנכ״ל שלך את הטוב. לא, לא, אני לא... מה אתה מתנהג כמו זה אחד שבלה מקל סנוקר? לא, 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 אני לא יכול כולך... מה זה לא יכול? די לזה, זו גאווה, זה מצרים. מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? הוא יוצא, הוא יוצא ממקום קודשו למטה למצרים, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף, כדי להציל יהודי שעושה את הפך רצונו. אז מה הקדוש ברוך הוא? אנחנו רואים שפה גם הסכם אחד הם לא עבדו עליו, הם לא עמדו בו. אבל איך הקדוש ברוך הוא מסתכל ביהודי, וזה דרכה של אהבה? אני רואה את המכלול שלו, את כל מה שקיים בו. את זה הוא לא עשה, אבל דברים אחרים הוא כן עשה. כל הזמן לתקן את הכלי הזה, להתקן זה עבודה יומיומית, ולפעמים זה כל רגע, כל דקה, כל חמש דקות, כל יומיים. נכון, לדון לקו זכות. ואהבת לרעך כמוך. ומה זה לדון לקו זכות? איך אתה יכול לאהוב מישהו אחר? שים לב, נאמר בכתובים, על כל פשעים תכסה אהבה. כשהאדם עושה איזה משהו לא רצוי, מה הוא ממהר לעשות? לגלות על עצמו? זכות. טוב, לא נורא, התכוונתי, הייתה לי כוונה טובה. וכשהאחר חוטא, מה? כשהאחר נמצא בכלכלתו וחסרונו, מה אנחנו ממהרים לעשות? נו, נו, מה יהיה? עד מתי? אין לי כוח, נשבר לי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא המודל שלנו, נבראנו בצלמו כדמותו. יש בתוכנו נפש אלוקית. האם זה אפשרי? זה אפשרי וזה רצוי וזה קיים. רק לאט לאט לעבוד עם האפשר, עם מה שאפשר, עם מה שמצוי, ולאט לאט זה תהליך להתקדם. לכן יציאת מצרים לוקחת כל כך הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא הראה לנו פעם אחת בתורה, הוציא אותנו אל גילוי אלוקים, מתן תורה. לכן גם פה אנחנו עכשיו עוברים את הגלות הזאת, שזה יציאה מהמצרים, תהליך לגילוי שיהיה גבוה יותר מהגילוי האלוקי שהיה במתן תורה. ותאמינו לי, זה שווה. צריך רק ללמוד על זה קצת יותר, להבין מה הכוונה גילוי אלוקי. גילוי אלוקי קופץ לי, זה אותו תדר שאתה נמצא עם בן זוג, בת זוג אהוב, ופתאום אותו בן זוג או בת הזוג מרגישים רגע שהוא גואה והוא עולה, והוא מציף אותך בגלים חמים של אהבה וטוב לאחר. עכשיו מה קורה? הצד שמסתכל בך לא רואה את זה, אתה חש את זה, נכון? אבל תאר לך שהיית רואה את זה. את כל הצד האחר נצבע בוורוד וסגול. איך היית מרגיש?
אני אגיד לך, נמס כמו חמה ביום שמש. מה איך היית מרגיש, אדוני? מה זה איך היית מרגיש? ככה התגלה האור, אנחנו נראה את האור שמהווה את המציאות. נראה את כל האהבה הזו. ביקשתי ממכם יציאת מצרים, מכת בכורות, כל פסח אומרים, אל תלכו, אל תצאו מהבית, בבקשה.
בבקשה, הקדוש ברוך הוא מתחנן. בהמשך הפרשה מה כתוב? דבר נא באוזני העם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה שיעביר לבני ישראל. ולמה הוא אומר למשה? כי משה קצת רצה לצאת עלינו וכל השטויות שלנו, עלתה בו קצת הביקורת אז הקדוש ברוך הוא מרגיע אותו, דבר נא באוזני העם. ואם יהיה איתנו הזמן, אנחנו נפתח את זה, מה זה אומר? כי זה הכלי לרקח את הגאווה. כשאתה עומד מול בן אדם גאוותן שמרוכז בעצמו וברצונות שלו, דבר נא בלשון בקשה. זה דרכה של אהבה. זה אופיה של אהבה על פי יהדות. מעטים ראיתי בעלי הגאווה, מעטים מאוד, שניגשתי בכל רך ונעים, דברי חכמים, בנחת נשמעים, דבר נא, אנא ממך, אני צריך עזרה. אתה ראית אותו לפעמים בסעי המתח, פתאום קולט את הטון הזה, את הנא הזה. פתאום המעגלים, התדר משתנה לגמרי. וכל זה בפרשת השבוע שלנו. תכף נראה, על פי רבנו יוסף חיים, אם נצליח לעלות ולהביא על מישהו שם, משהו שמע ממורו ורבו המקובל, יעקב חגיזי, מה זה הרעיון הזה? מה זה דבר נא באוזני העם? שילכו וישאלו כלי כסף וכלי זהב איש מחברו. הקדוש ברוך הוא מבקש מבני ישראל שישאלו כלי כסף איש מחברו וזהב, ואחרי זה ייקחו מהמצרים כלי כסף וזהב. למה? מה היה שם? מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו שם משהו על אהבה? בכלליות, לשבור את הגאווה של מישהו זה לגשת בדברי בקשה. דבר נא באוזני העם, ברכות. בקשה ורכות ממוססת גאווה. בואו נחזור לסיפור שלנו. הקדוש ברוך הוא מבקש מהיהודים, אל תצא נא, אל תצא בבקשה מהדלת, הוא יצא. אבל אנחנו רואים שהוא גואל גם אותו. פעולה זו מביאה לידי ביטוי את האהבה העצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. וזה המודל שלנו לאהבה. מה אומר המודל הזה? בואו ניכנס אליו עוד קצת. אפשר לשער את מצבו הרוחני של היהודי, שאף על פי שראה את 9 המכות שספגו המצרים, ואף שנצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא להקריב את קורבן הפסח ולהישאר בביתו בלילה הזה, זה היה י' ד' בניסן, בכל זאת יצא מהבית והלך להתרועע עם המצרים. וכי יש פחיתות גדולה מזו? באמת, אם היה לי זמן עכשיו את יושב איתכם ומרגיש את זה ביחד איתכם ונותנים בזה ליפול, והייתם אומרים לי, יאל, מה אתה כזה דרמטי? תשתחרר, תתקדם. כן, כן, אבל אנחנו צריכים קצת להרגיש. ברוכה הבאה, ישר כוח על המאמצים. ואף על פי כן מגלה הקדוש ברוך הוא את אהבתו לעמו, ויורד להציל אפילו את הפחותים שבעם ישראל. לשם כך הקדוש ברוך הוא יורד בעצמו למצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. כי למה? כי למלאך יש את מידת הדין. המלאכים לא יכלו לרדת לתומן מצרים, למקום הזה שבו האדם מרגיש כל כך את עצמו, לא היה מקום לקדושה. רק הקדוש ברוך הוא שראה לפנימיות, לכוונה, לתוכיותו של יהודי, ירד אל תוך תומת מצרים. עובר מבית לבית כביכול כדי לשלוף מתוך תומת מצרים את היהודים ששקעו לתוכה. תארו לכם, הוא יורד למצרים, מגלים את זה שם, ופתאום המאהב עם המאהבת, תכננתם לילה, ביקשתי ממך, לא, תחזור הביתה בבקשה. מה יכול לבוא איזה שד, מה אתה עושה, חוצפן, סטק סטק, בום, לשרוף אותך במכה אחת. ביטויה של אהבה אומר לוותר על הנוחות שלי ולפעמים על הרצונות שלי, כדי מה? ליצור כאן משהו. להגיע לאיזשהו יעד, למטרה. הקדוש ברוך הוא, המטרה שלו זה שיהודי ישכין את האור האלוקי פה עלי אדמות, רק הוא מבין שזה תהליך לצאת מהמצרים של האגו, מתומת מצרים, כדי להצליח להשכין את האור האלוקי. זה תהליך. מפעולתו של הקדוש ברוך הוא עלינו ללמוד כיצד להתייחס ליהודי שני. בואו נסתכל כיצד, אם אנחנו המגמה שלנו להשכין את האור האלוקי, והיהודי עושה, עושה זאת על פי תורה ומצוות, מה אומר לנו הרבי מלובביץ'? יש המוכנים לקרב יהודי אחר אל האור, או ללמד אותו תורה, אך זאת רק בתנאי שאותו יהודי מוכן לבוא לבית המדרש ללמוד ולשמוע. אבל לצאת לבית המדרש וללכת אל אותם יהודים שנמצאים בתוך תומת מצרים, זאת לא. סיפור, תוך כדי שאני לומד את השיחה הזו. בבית הכנסת בצפת, כנסת ספרדי, עומד מאחורי ברסלב ומתחיל לטעון מול חברי שעובד עם חיילים שמגיעים לאסנט, ואומר, תגיד לי, איך אתם מסתדרים עם זה שיום שישי, קבלת שבת, אחרי הדלקת נרות, יוצא בן אדם עם תחתונים, כולו ערום, סיגריה, טלפון. בשבת, מה, אני צריך לראות את זה? אז חבר שיש לנו, תשמור על העיניים שלך. רגע, אבל אתה יודע כמה זה קשה לשמור על העיניים שלי, אבל רגע, אני שומר על העיניים שלי, מה עם הילדים שלי? אז מה עושים פה? זה לא... אז אמרתי לו, רגע, רגע אחי. ואז נכנסתי והתערבתי ואמרתי לו, תראה, אתם דורש מהם לבוא ולהיות במקום מסוים, אבל אין להם מודעות. אף אחד לא עושה לך דווקא. לא עושים לך בכוונה. אין להם את המודעות שלך יש. שתיים, גם אנחנו באסנט שעובדים, אנחנו לא משערים שאנחנו מזמינים, אז עכשיו בן אדם יצא חצי ערום מקבלת שבת, אנחנו לא יודעים את זה. אבל ברגע שיצא מה? אני לא יבוא אליו, אני לא ייגש אליו בגלל שהוא עשה את הפך רצוני וזה לא ראוי, ומה, אתה לא מכבד, מה, אתה לא רואה איפה אתה נמצא, אין לו את המודעות הזו. זה כמו לצעוק על אדם שהוא צולע, תרוץ מהר, תרוץ מהר. אין לו את היכולת הזו, היא לא מפותחת. ואמרתי לו, תראה מה מלמד אותנו הרבה. מלמדנו הקדוש ברוך הוא, שאפילו בשביל יהודים כאלה, הוא עצמו יורד, יוצא ממקום שבטו, הוא בא לקרבם ולגאלם. וזה מה שנאמר, כחצות הלילה, אני יוצא בתוך מצרים. אני יוצא בתוך מצרים כדי לבוא ולקחת אותם. אני אומר לו, גם אנחנו, זה התפקיד שלנו. לקרב אותם. תחשוב שאם אני אבוא אליו בדין ובגבורות בזה, מה אתה חושב? שאני אתקרב אליו? הרי מה אני עושה? אני שופט אותו, ואני שופט אותו לפי מה? לפי הכלים שלי. אני מרגיש קדוש, והוא לא קדוש. מי אמר לך שהוא לא קדוש? רק בגלל החיצוניות שלו? הקדוש ברוך הוא רואה ללבב. המגמה בבית היהודי, דרכה של אהבה, זה להסתכל פנימה. להסתכל למקום הנכון של הבן אדם. איך הוא בכוונה הרצויה. איך הוא רוצה להיות ברצוי. לא מה שמסתדר לו, לא מה שאפשר לו. איך הוא רוצה להיות ברצוי. ואין אדם עלי אדמות שלא רוצה להיות נקי, טהור, קדוש. מי שזוכר שתי שיחות אחורה, למדנו שיחה מרתקת, הגומל החייבים טובות, ואני מאוד ממליץ לראות אותה באתר. או באתר של הסנט, או באתר של שמיים. שככה אומר לנו הרבה. כמו שיוסף לא ספר לאחים שלו, שהם מכרו אותו וגרמו לו לעוול, לסבל 20 שנה, היה מנותק מהורה, וכל הסרטים שהוא עבר במצרים, כשהם באו, הוא קלקל אותם איש לפי הטף נתן להם מה שהם צריכים. לא שמרתי נע. גם בנו קיים הכוח הזה. ובשיחה למדנו שכשיהודי הרי עושה מעשה לא טוב, הרי באופן טבעי אוטומטית מה? מה שלקח עם אח שמו וזכרו ב-38 עד 42 ועשה מהמצפון דבר שאיתו הוא הרג אלפי אנשים, מיליוני יהודים, המצפון של היהודי, אותה חרטה מאותו מעשה אסור, יביא אותו למה? לסליחה, לכפרה, למקום של תשובה, למקום שיותר טוב. אז זה מה שאמר יוסף לקדוש, לאחים. אתם עשיתם לי רעה, הקדוש ברוך הוא חשבה לטובה. כי מה קרה מהרעה הזאת שמחרתם אותי? הפכתי להיות מלך מצרים. היה רעב בישראל ובזכות זה נותן לכם אוכל. ככה גם אנחנו צריכים להסתכל למעשה שכביכול נתפס בתור רע אצל כל יהודי, שמתי שהוא זה יהפוך לטוב. הלוואי ובגלגול הזה. ואם לא, אז... זה רק עוזר לנו להיות מה? כלים לאהבה. אי אפשר לתקן את האחר, אלא אותי. אבל כשאני יש לי חלילה, מהצד השני יש לי, יש למולי בעל מדון, דין ומריבה עם מישהו אחר, אין מה לעשות. אני חייב לעמוד מולו ולשים את הגבולות. אבל בתוכי מה? לא שומר טינה, אין שנאה. הקדוש ברוך הוא, גם עם היהודים האלה, עשה את הדין והדברים, אבל בתור התחלה אין דבר כזה, אני בא להציל אותך, אני בא להוציא אותך מהמקום שלך. כן?
בנוגע לתיקון העצמי, משהו של אימפלמנטציה, זה הכל נוגע בגבולות נכונים והגדרתם, כי אם אתה רואה כל ויתור שלך לצד האחר כפגיעה בריבונות שלך, זה מה שיצאת את הגבולות במקומות הלא נכונים. אם הגבול שלך נמצא במקום הנכון, אז הוויתור כבר לא פגיעה בריבונות שלך, להיף, הוא שיתוף.
יפה, עוזי אומר כאן שהיא הצבת גבולות נכון בעצם פוגע בך בסופו של דבר, וזה תהליך ללמוד איך להציב את הגבולות האלה, ולכן ירדה תורה לעולם. היא לא סתם באה להציב לנו גבולות, היא מעלה אותנו על תדר אלוקי. שימו לב, כשהקדוש ברוך הוא בא ומציל את אותם יהודים שיצאו להתרועע עם אחרים, מה הוא לא עושה? הוא לא בא ומתחיל לתת לו ביקורת והערות. דרכה של אהבה בבית היהודי זה ללא ביקורת והערות. והרי אם אתה נותן ביקורת והערות, מה למדנו בהתחלה? שאתה לבנה, אתה שמש, האישה לבנה, וכשאתה מאיר ואתה מבקר, מה היא בעצם באה להראות לך? ללבנה אין אור משל עצמה. כל האור שלה בא מהשמש. אז בעצם מה היא באה לעשות? משקפת לך את המקום שבו אתה צריך להתקן. וזה קשה לתפוס את זה. שוב פעם, נשים, אני לא אומר שפה אין את העבודה שלכם, כן? גברים פה תירגעו, זה לא שיעור פמיניסטי, אבל הגבר צריך להבין את זה. זה קורה בהנחה שהוא מבין את זה, ואיך נעזור לו להבין את זה? אה? איך נוכל לעזור לו להבין את זה? אז איך נוכל לעזור לצד האחר להבהיר את זה? חבר'ה, שיחות היכרות, שיחות הבהרה, אומר הרבי, כמו שהקדוש ברוך הוא בא וירד בעצמו לקרבם ולגאלם, כך צריכים גם אנו ללכת אפילו אל היהודים שנמצאים בדרגה הכי נמוכה, לבוא אליהם, למקום ולדרגה שבה הם שרויים. אני צריך לבוא למקום שבו בן הזוג שלי שרוי, לדרגה שלו. וזה מה שראינו שיעקב עשה עם עשיו, השתחווה 7 פעמים ארצה, הוריד את עצמו למקום שלו, למד את השפה שלו, ומשמה התחיל להבהיר לו מה כן ומה לא, אבל בזוגיות זה מאוד קשה, כי זה סובייקטיבי. צריך בדרך כלל את היועץ מבחוץ. או היועצת. צריך לבוא אליהם למקום ולדרגה שבהם הם שרויים, לספר להם על אהבת הקדוש ברוך הוא אליהם ולקרבם לאור התורה. כך נגלים כל ישראל מהגלות. ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. מה זה במקום האישי יותר? מה זה המקום הזה שאני יורד אל המקום של האחר? לרדת אל המקום של האחר, בהנחה שבן הזוג או בת הזוג לא מבינים את מה שעליהם לעשות, ולתקן את הכלי שבו תשכון אהבה, מה עלינו בעצם לעשות? הזדהות. מה יוצר את ההזדהות? מה זו אמפתיה? אמפתיה זה היכולת, בעצם פיתוח היכולת שלי לרדת לפרטים. הבית היהודי במכלול שלו הוא פרטים, פרטים, ענפים, ענפים, כל מיני סעיפים, ועוד בטח שבאים הילדים, הן בגשמי והן ברוחני. היכולת שלי להזדהות זה לרדת אל הפרטים. האות שפתחה את התורה, מה זה האות? בית, אות הברכה, הבית. איפה תמונה הברכה? בקשר? היכולת לרדת לדרגה, למקום שלה, היא יורדת למקום שלו, ורק כשהיא שומעת את הפרטים, את ה... מה שנקרא זה כמו איזה סבך של מחשבות ורגשות ותחושות, כאבי עבר והווה, יכולות אינטלקטואליות ורגשיות, וככל שאתה שומע יותר את הפרטים, ואתה נשאר מבחוץ ללא תנאים. אמרת את זה? אז אם אמרת את זה, אתה באמת לא אוהב אותי. לי לא עושים שום דווקא, אלא לרדת למקום שלו ושלה ולהזדהות איתה. לדוגמה, כמה קשה לה שאתה כועס עליה, כמה קשה לה שאתה נותן לה הערה. האישה במהות שלה, כשנותנים לה הערה, היא מתגמדת לגמרי. אני רוצה לתת לכם דוגמה. האישה שבעלה העיר לה על איזה דבר שיהיה, אפילו מוצדק, כל אישה, הורים, ילדים, וכל שכן לא מוצדק, מיד הנפש שלה מתכווצת ונחשכת. היא רואה את עצמה בצורה שלילית, היא לא שווה כלום, היא לא חשובה, היא לא מוצלחת. וואו, אני רק נתתי הערה, לאן הלכת, מאמי? מה קרה? היא נותנת לך פרטים, תגלה סובלנות להקשיב. דרכה של אהבה בבית היהודי זה נתינת המקום של האחר. מה זה נתינת מקום של האחר אצלך? שהוא שונה ממך, הוא טיפוס אחר, הוא חושב אחרת, הוא מרגיש אחרת. בזמן שאתה בא עם רעיון כזה או אחר, ואתה בטוח שזה מוצדק ופשוט ולוגי, היא רואה את זה, הוא רואה את זה בצורה אחרת לגמרי. ונהפוך הוא, כשאת באה אליו, ומתחילה להעמיס עליו את כל הפרטים, איך את מרגישה בגלל מה שהוא אמר, את צריכה להבין שאת חייבת עכשיו להגיע אליו, להתקרב אליו, למקום הדרגה הנכון, הנמוכה שלו כביכול, נמוכה כלפייך. הוא לא יודע להכיל את זה. וכן אחד בתהליכי הסברה, מדיניות, מסע ומתן, אחד עם השני. תשבו ותדברו, אמרה לי פעם אחת פסיכולוגית חכמה, תסביר לה. וכשאתה מתחיל לשמוע מה מציק לה ומה כואב לה ומה היא מתמרמרת, תוך כדי שאתה שומע אותה בדרגה יותר גבוהה, כדי לעזור לה לצאת מהמקום שלה, מהמצרים שלה, והיא תעזור לך לצאת מהמצרים שלך, חפש כל הזמן את הטוב. מה זה לחפש כל הזמן את הטוב? אני יכול להגיד לכם, כשבן אדם מתקרב לאלוקות, אז הוא רוצה להיות רצוי בעיני השם. אז הוא מנסה לעשות. אז לדוגמה, הלכה אומרת שאדם צריך להתפלל בבית הכנסת. 3 תפילות ביום, במניין. ואם לא יצא לו במניין, לפחות שיגיע לבית הכנסת. כי הקדוש ברוך הוא שואל לשלמה, איפה הוא? למה הוא לא בא? אז היום הייתי מאוד לחוץ בזמן. והסתכלתי על הזמן, והייתה לי תפילת מנחה, מניין לא הספקתי לתפוס, אז אמרתי, אני ארד לבית הכנסת, או אני אתפלל במשרד? בית הכנסת? משרד. ירדתי לבית הכנסת. וכשעמדתי בבית הכנסת והתפללתי, והגעתי לסלח לנו, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעזור לך איך לסלוח לי. כאילו צריך אותי, כן? אבל זה האלוקי שבך מדבר. לא נשארתי במשרד, ירדתי להתפלל בבית כנסת. זה האפשר, זה לא הרצוי. אבל אתה לומד לעשות את זה בתוכך, לגלות את הטוב שבך. אותו דבר כשאתה שומע את האחר, את החבר שלך, את הילד שלך, את האישה שלך, וכן וייס ורסה. תוך כדי שאתה שומע את כל המקום הנמוך ואתה נגנב, תישאר מבחוץ מתבונן, צריך לפתח את היכולות האלה. זה שוב ושוב, שוב מריבה, שוב שבירת הסכם. ושוב רצון עמוק לתקן את הכלי, לא לתקן את המראה העקומה, אלא לתקן את זה שמסתכל במראה. ולומר, בתוך עצמי, תוך כדי שאני יורד למקום הנמוך שלה, תוך כדי במה אני מתעסק, כל הזמן השחת הדעת, לאיפה טוב כן נעשה. הוא עשה לי ככה, והיא עשתה לי ככה, והיא עשתה לי ככה, וזה לא יאומן, אבל בתוך היום הזה, שהיא עשתה לך מעשה מאוד כואב, הוא עשה לך מעשה מאוד כואב, איזה דברים הוא כן עוד עשה לך? וכשהקדוש ברוך הוא יורד, להוציא גם את אלה ששברו את ההסכמים, מה אתה רואה? ללא הערות. ללא הערות. פשוט מוציא אותם. אחרי זה, בזמן נכון, במקום הנכון, הוא מדבר איתם. נותן להם את הגבולות. כי זה לא רק, אלא רגע, יש פה דין ודברים. כשאני עומד מול חבר טוב, ידידה טובה, ופתאום הם עושים מעשה שמה זה לא נראה לי, הוא אמר איזה משפט לא במקום, או פתאום מתנהג בצורת גוף שלא יאה לאיך שאני חושב שהוא אמור להתנהג. אין להסתייג ממעשיו. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, הוא לא מסתייג מאותו מעשה שאפילו שביקשתי, ומין היה שבמכת בכורות, בכזה גילו, אני לוקח אותך, ולאן לוקח אותך, וכל ההבטחות שאני נותן לך, רק אל תצא מהבית. הקדוש ברוך הוא לא מסתייג מעשיו. לא עושים לי דווקא. הוא זה מה שהוא. אין להסתייג ממעשיו. ואיך אני לא מסתייג ממעשיו של האחר? כשאני מצליח להיכנס למסע ואני מזהה אז אותם דברים אלו אצלו, אצלי. אז אני בענווה. אז אני ללא גאווה. לסיכום, דרכה של אהבה, ממה שלמדנו, אהבה ללא תנאי. מה זה אהבה ללא תנאי? היכולת שלי להזדהות עם המקום הנמוך, הדרגה הנמוכה והשפלה של האדם, וזה מה שעשה הבורא איתנו במצרים. אף על פי זאת, הוא הוציא אותנו. משמע, הוא הסתכל ללבב, לכוונה, מה יצא מאיתנו, ולא איפה שעכשיו אנחנו תמונים. וכשאני מקוון במחשבה למה יצא ממני, ולא איפה אני תמון, אז בעצם מה אני מתקן בתוכי יותר? את הכלי שתשכון אהבה. והזה שלידך מרגיש אהוב. ואז אתה הופך להיות נאהב. כי אתה מדבר איתו בשפה הזו. עכשיו זה ככה, אבל אני בטוחה שאתה תצליח לצאת מזה חמוד. זה רק עניין של זמן. ואני בטוחה שאם תתעקש ותתאמץ, אתה תמצא את הדרך ואת ההיצה כיצד לצאת מהמקום הזה. וכל אחד מאיתנו יש לו את המצרים הזה בתוכו. בלי הערות. בלי הערות, הקדוש ברוך הוא לא מעיר, פשוט עושה. לוותר על הנוחות שלי, לצאת מאזור הנוחות שלי, וללכת אל האחר, אל המקום שלו. ואז שמה מתחילה הזדהות תוך כדי תהליך ההסברה, היכרות. רבותיי, ועקב הגלות הקשה וכל הניסיונות הקשים שלנו וכל אחד מה שעובר בחייו, טבעי שזה שלידי יתלונן. לתת מקום לאחר זה אומר גם לתת לו כבוד. כבוד למה? לקשיים שלו. ועקב הקשיים שהוא עובר הוא יתלונן. אז די להיפגע. די לקחת את זה אישית. שיהיה לנו חודש טוב, שנשמע בשורות טובות בכל המערכות יחסים שלנו, שנזכה לצאת אל יהודי אחר ולהראות לו מהי אהבה, ובטח מהי אהבת הבורא, הבורא סליחה לברואיו. שיהיה בהצלחה, חודש טוב.